אנחנו פרק ח' ספר גבורות השם. המהר"ל עסוק בלברר ונתח את החלק האחרון של ברית בין הבתרים, גזירת הבהמות ואת הציפור לא בתר. מהי הציפור הזאת? ולאור זה, מהם הבהמות? בסדר, החלק הראשון של הפרק התבונן בבהמות של ברית בין הבתרים ויחד עם הציפור כהקדמה של הקורבנות של בית המקדש. ודרך זה באר את הקרבה המיוחדת, קורבנות, קרבה המיוחדת שבין השם לבין עם ישראל, שתחילתה באברהם אבינו. זאת אומרת, אברהם אבינו נבחר ייעודו לבנות אומה, חברה, ציבור, שייחודו בקרבה שלו לשם יתברך. הביטוי של הקרבה הזאת זה הקורבנות, היכולת להתקרב אל השם דרך המישור הפיזי, הקורבנות, והגוונים השונים שלו, סוגי הקורבנות. הזה. בחלק השני הביא המהר"ל מדרשים כאילו שנראים הפוכים לגמרי, שהנמשל של הבהמות האלה של שלוש כפול שלוש, איזה משולש, את איל משולש, איגל משולש, זה בכלל אומות העולם. בסדר? בכלל אומות העולם, ואת הציפור לבתר זה הכי גרועים. לאדום. והסוף השיעור הקודם עסקנו ברומא, אדום, ובמאפיין שלה. אבל כאן אני רוצה לחדד עוד פעם בפתיחה את המעבר החד הזה, שמדרש אחד אומר זה קרבת אלוקים הכי גדולה, החיות האלה, הבהמות האלה של ברית בין הבתרים, ומדרש שני בלי עניד עפעף אומר מה פתאום, זה הגויים. היום נראה שהמהר"ל הוא במיוחד על המדרש הזה, הוא ידגיש את הנקודה הזאת שכן, המדרשים על ברית בין הבתרים, יש להם כל מיני פנים, והם לפעמים גם פנים הפוכות זו מזו. זה בסדר ככה, זה רבדים במציאות. בהמשך לחלק האחרון של השיעור, שבו אולי נקרא את זה ברצף רק כדי להיכנס לעניינים, עמוד ממחת, עמודה שמאלית, שורה רביעית, אמנם הציפור לא בתר, ובמדרש שהוא עסוק בו עכשיו, הציפור זה אדום, סלש רומא, ויש לזה טעם נפלא. כי לקטנות הרביעית, בגלל קטנותה, אין לה קריטה והעברה בתוך הגזרים. לא שייך לכרות, לחצות אותה ולעבור בין הגזרים, שזה מבטא את ההתמודדות עם התופעה, עם הדבר. והחלק שאתה מחלק לדבר, לכמה חלקים, יורה על החשיבות, כי בדבר גדול, שהיה חילוק כמו שהתבהר למעלה. ועם שהיא, מלכות הציפור הזאת, אדום, רומא, מלכות גדולה מאוד מאוד, פעמיים, וטבעה יוצא בכל העולם, מאוד מפורסמת, מאוד מתוקשרת, אבל בעצמה, הדגשנו בשיעור הקודם, בעצמיותה, בתוכן התרבותי, הרוחני העצמי שלה, היא קטנה. וזהו שדרשו תורהו, הציפור הזה תורו, אלא שהוא גזלן. כאילו הוא גוזל את כל התוכן התרבותי שלו, הרוחני שלו, מהתרבויות שקדמו. וזה סוד גדול בעניין אדום שהוא אומה פחותה בעצמה. שוב, בעולם העצמי שלה, אלא שהיא גוזלת את היכולות, את התכנים, את התרבויות מעמים אחרים, הוא כמו הגזלן. אשר יש לו ממון רב, אתה אומר הוא עשיר גדול, אבל זה הכל בשקר. ואין זה בעצמו מצד שנתן השם יתברך אליו. לא שהוא קיבל את זה מהשם אל מקום החיים שלו, רק גוזל אחרים. כך חשיבות אדום אינו מפני עילוי מציאותם בעצמם. זה לא תופעה, תרבות חדשה במציאות, אלא זה השימוש בכל הכוח התרבותי שלפניו והיישום שלו לעוצמה פיזית. בסדר? אדם חסר אישיות, אם נהפוך את זה, נעביר את זה לפרט, ישתמש בכל היכולות והכוחות האישיים של אנשים אחרים, כדי לתרגם אותם לכוח הפיזי שלו. כוח הפיזי, הממוני, הכלכלי, בסדר? כדי למלא את החלל של חוסר העמדה העצמית. בסדר? ונפגוש את זה הרבה הרבה ורסיות גם בעולם של הפרט. רוקם מציאות שקר, רק נגמור את הפסקה, ולוקח דבר שאינו ראוי. כל הדברים האלה ידועים בעניין אדום, שהוא קטן ובזוי לפני הקדוש ברוך הוא, עובדיה פרק א', ובעולם הזה, בעולם הפיזי, שהדברים מופיעים בפיזי, הוא גדול. גדול כאן זה מרחב הנוכחות הפיזית. מרחב הנוכחות הפיזית. לכן כולכם, מסתם, פגשתם בצבא, אנשים מאוד קטנים עם עוצמות מאוד גדולות. זה מתעתע, הנוכחות הפיזית הגדולה. היא יכולה לתעתע. זה מה שאמר על אומר פה, לא רק בפרט, גם ובעיקר בכלל. כן, מי רצה לשום?
למה
אנחנו
מקשים את אדום לרומא? כאילו מה הקשר העקרוני ביניהם? פיזית הרי זה לא הצאצאים שלהם. זה ודאי רואה.
שיעור בפני עצמו. שלא כאן מקומות, במערל רואים את זה הרבה, אבל זה מתחיל בחזל. חזל זיהו את אדום, שלכאורה זה עשיו, בסדר, הקפיצו אותם שלב, וזיהו אותו מתי. זיהוי הוא לא זיהוי, איך קוראים לזה, גנאולוגי. היסטורי הוא זיהוי תרבותי. לאן הכוח הזה שמתרכז בעשיו, בדמויות של ספר בראשית, בסדר? שבוורסיות שונות שלו אפשר לפגוש אחרי זה במצרים, היבטים מסוימים שלו מופיעים בחלקים מסוימים, בכנען, כל תרבות שעם ישראל פוגש בדרך שלו, במסע שלו, יש לה איזה נעם, המקום שיש לה איזה צד, איזה נדבך בזה. המקום שבו הוא מתרכז מה שבמקרא הוא עשיו, אומרים חז"ל, זה רומא. ההיגיון הפנימי שזה הוא שבסופו של דבר המאבק עד ימות המשיח זה מאבק בין יעקב לעשיו. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אז שתמצא את האימפריה שהיא הידיים של העולם של בית שני ומה שאחריו זה אדום. אדום זה שם קוד לידיים שפושט לפיו, ידיו, ואומר טהור אני. זאת אומרת, זה ידיים תחמניות. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. הם כאילו ידיים פיזיות לגמרי, אבל זה הכל שקר. מבחינה תרבותית, רוחנית, פנימית, אין להם סי. גם עשיו היה גוזל נשים יד בעליהם. אין לו תוכן, אין קשר, אין תקשורת, אין אהבה. כוח פיזי, שימוש פיזי, מעטפת חיצונית מאוד חזקה, מאוד מבריקה, שחסרה את התוכן הפנימי. מה שאיפה שבכל תרבות יהיה את הדבר הזה, זה יהיה אדום. שאלה טובה, מה זה אדום היום? במקורות המאוחרים משתמש שזה כבר לא תרבות פוליטית או חברתית, זה תרבות דתית. אצל הרב רואים את זה, דוגמה, נצרות. זאת אומרת, העמים הנוצריים, אירופה. אצל הרב רואים בכל מיני מקומות שהוא מזהה את ההמשך שזה באירופה.
ארצות הברית.
שאלה גדולה, ארצות הברית.
אפילו מבחינה של הגדול והחסר כלום.
אמרתי בשיעור קודם, אבל ארצות הברית היא קצת לא נכנסת למשוואות.
למה?
כי הם נוצרים אנטי-אירופאים, במקור שלהם לפחות. האבות המייסדים של ארצות הברית, הם היו מאוד אנטי-אירופאים, הם ברחו מאירופה, הם רצו להתנתק מאירופה. יש נאום מאוד מעניין של תיאודור רוזוולט, נשיא ארצות הברית בין 1909 ל-1919, משהו כזה. שהוא נעם בסורבון. סורבון זה האוניברסיטה של צרפת, וזה נחשב כאילו כמו קיימברידג', אוקספורד, מרכזי הדת של אירופה. באמת הוא מדבר על הנקודה, על הקטע הזה, כאילו שזה מקומות מרכזיים מאוד עתיקים לעומת ארצות הברית, שהיא מאוד חדשה. זה נאום מכונן, הוא מאוד מוכר. בעולם ההייטק משתמשים בו הרבה. כדי לחזק יזמים שלא ייבהלו מהמשקיעים. כך אח שלי סיפר לי פעם. אבל זה משקף את הנקודה. זה לא כזה פשוט, כי החוקה של ארצות הברית, הליברליזם האמריקאי, שהוא בא יחד עם דתיות מאוד חזקה. דרום ארצות הברית הוא זה אזור דתי. בסדר? גב הער אצלנו הם לייטים לידם. שם המקלעים הם על המכוניות בגלוי, הם לא... אינו, אתה מרגיז אותו, הוא מוציא לך רובי צי תוך כדי נסיעה, ו... הוא אומר לך, אולי אתה רוצה לבקר בעולם הבא כזה, לבדוק אם הוא קיים או לא. אין, אז, אבל זה דתיות מצד אחד מאוד חזקה, מצד שני, בשורש שלה, בבסיס שלה, בבסיס של התפיסה התרבותית של החברה הזאת, היא אנטי העבר האירופאי מצד אחד. מצד שני, היא מאוד שטוחה. מצד אחר, היא מקדימה תמיד את את העמים האירופאים, את במערב, היא רצה תמיד כמה צעדים קדימה, ומזהה באינטואיציה דברים מאוד משמעותיים. זה כאילו תרבות סובכת, היא לא לגמרי רומא. היא תומכת
בישראל, אז
היא תומכת,
זה
גם
סובכת. אז זה כאלה יגידו, זה רק זה, בקיצור. שמח בקיצור, קדימה. מהר"ל, מהר"ל, לא הגיגים שלנו, ומדרש רבה. במדרש רבה בפרשת תולדות. ויקרא יצחק את עשיו בנו הגדול. אביו קרא גדול, קרא גדול. שנאמר ויקרא את עשיו בנו הגדול. אמו קראתו גדול. דכתיב את בגדי, ותיקח את בגדי עשיו בנו הגדול, ילבש אותם ליעקב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם בעיניכם הוא גדול, בעיניי הוא קטן. שנאמר, הנה קטן, קטון את עתיך בגויים בזוי. בערו בזה. כי המושג גדול, בעולם הזה נראה עשיו גדול. אבל לפי האמת, זה לפי המבט של השם, לפי המבט לתוכן הפנימי של הדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, בעיניי הוא קטן מאוד. ודבר זה ידוע למבינים, שהאיכות, הדבר הפנימי הוא תמיד, הוא קטן בנפח הפיזי שלו, אבל הוא אינסופי במרחב שלו. והפוך, ככל של דבר הוא יותר חזק במציאות הפיזית, המקום הפנימי שלו צריך בדיקה. מפני כך, היה דומה לתור שהוא קטן. דווקא עשיו הגדול, דימו אותו לתור שהוא קטן. כי התור הזה הוא מסמן מהו באמת, מהו באמת במבט של הקדוש ברוך הוא. ברית בין הבתרים זה איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות, אז העמים, בבל, מדי, יוון, הם מקבלים בהמות. דווקא המלכות הכי עוצמתית היא מסתמלת בחיה מאוד, בחיה מאוד קטנה, כדי לסמן את עד כמה הכמות שלה היא חסרת משמעות. ושמבחינה איכותית הוא קטן. איך, איך, איך? כנראה שהמדדים הם עוד פעם, הם לא המדדים שלך. כנראה שהמדדים שהמדרש, מדרשים ובעקבותם מהר"ל מזהים הם מדדים של מה האומות האלה עשו בעולם. ומה שיכלה להחריב את בית המקדש, יש לה כנראה משמעות מאוד, מאוד דרמטית. עומדה אומה שמגילה שלמה מסתובבת סביבה, כנראה שיש לה משמעות בעיניים של ההיסטוריון האלוקי, בעיניים של מי שרואה את התהליך של ההתפתחות הפנימית של האנושות, לא החיצונית, מעבר לעובדה שבאמת בבל היא הייתה כמו אשור, היא הייתה אימפריה אדירה במושגים גם של ימינו, אבל המבט כאן הוא המבט האיכותי, המבט האיכותי הוא יודע להגיד כן, בבל יצבה בעולם איכות תרבותית היסטורית, לא רק שאין להתעלם ממנה, היא קומה כל כך משמעותית שהיא נוכחת בית ברית בין הבתרים. חלק מזה המערה ליגה. לא יודע, אבל מה שהם עשו בהיסטוריה, מה שהם פעלו בעולם, זה התפקיד שלהם בתוך המערג הזה של המפגש עם עם ישראל, וידוע, כי כאשר ראה דניאל ארבע מלכויות, אמר על החיה הרביעית, שזה אדום סלש רומא, דהי שניה, שהיא שונה. לכך גם, כן, היה המין הרביעי משונה ממינים הראשונים, שהם בברית בין הבתרים, שהם כולם היו בהמות, קח לי עגל משולש, עיל משולש, וזה תור וגוזל. והיה כל מין בהמות, כל המינים האלה. ופרשו בזה, למה כל המינים של המלכות אחת היו בהמות, שהמלכות כל אחת ואחת היו גימל, ורק הרביעית היא שונה מכל הראשונות. כי מלכות בבל היא שלושה מלכים, נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. וכן מלכות מדי, כורש, דריווש ואחשוורוש. וכן מלכות יוון שכבשו שלוש רוחות, נחשב ג' מלכויות. כל חלק הוא נחשב מלכות. ומזרח לא היו יכולים לכבוש, היוונים. למה? כי מזרח מעלתו יותר עליון מן שאר הרוחות. זה מעניין שבמזרח מה שקרה ליוונים, אנחנו יודעים היום את זה גם מבחינת ההיסטוריה התרבותית, מה שקרה ליוונים שהם עברו ברבריזציה, ככה קוראים לזה בשפה ההיסטורית. זאת אומרת, הם יבנו את המזרח הקרוב, זה התהליך של ההלניזם, הלניזציה, או בלשון ימינו, מחנוכה קוראים לזה התייבנות, אבל באותו זמן ממש, היוונים עצמם עברו ברבריזציה, כי הם קראו למזרח ברברים. הם עברו ברבריזציה, כלומר הם עברו התמזרחות. בסדר? הם שכנזו את המזרח, אבל הספרדים גירו אותם לחומרה. אבל עברו תהליך של, ככה זה נקרא בלשון, במחקר ההיסטורי, ברבריזציה. זאת אומרת, הרומאים קראו לזה ככה. זאת אומרת, כאילו הם השפיעו על המזרח. אנחנו רואים את ההלניזם, הוא פשע בכל חיל הצוריה. כלומר, בכל האזור מאגן הסער הפורה, דרך לבנון, ארץ ישראל, בואכה מצרים. כולם הושפעו מההלניזציה הזאת, במסחר, בכלכלה, בתפיסה, גם בדת. אבל המזרח גם השפיע מאוד חזק על היוונים שנכנסו במרחב.
מי זה הברברים?
מזרחים, מצרים, סורים, עבר הירדן, יהודים גם.
לא עושים תאילנד.
לא, זה לא היה קיים אז בכלל, מה זה? זה היה כלום.
זה לא מזרח.
אתה רואה שבכוזרי עוד, הוא אומר, מה זה עוד? זה פרימיטיב.
סין זה... בסדר,
ריאל מדבר על זה בעריכות, הוא אומר זה לא הציר המרכזי של הופעת השם, זה כאילו תרבות גדולה מאוד כמו אפריקה, אבל הם כאילו הם אאוט לתהליך, הם הסתפחו לתהליך העולמי אחרי הרבה זמן, אחרי המון זמן. תראה שזה באמת זה ממש, זאת אומרת הקצוות של העולם המיושב, העולם המיושב הוא התחיל במזרח והוא נע מערבה, ואז הוא הלך לאמריקה לייצור הזה. אבל שני הקצוות האלה, אפריקה וסין, אז יש איזה מסות אדירות. הם כאילו, הם לא שותפות בזה. אפריקה עד היום היא מאחורה. סין, יש לה כאילו איזה תרבות אחרת לגמרי.
מאוד
עתיקה. ודאי, גם עתיקה. יחידה חוץ מאיתנו ש...
שסרדה.
כן, אבל היא כאילו, היא אאוט, היא דין אחר. הדיון שריאל מנהל בכוזרי... הוא בכלל לא עם, הוא לא עם הודו בכלל, זה שם קוד, הודו זה שם קוד. לתרבות הזו, שאתה מנהל את הקשרי המסחר, אתה זה, אבל אין דיאלוג.
שזה מעניין, כי הם תרבויות נכון. שעדיין הם התרבויות היחידות.
זה בא לומר שהשיח איתם הוא שיח אחר.
ועבודה זרה פרופר. כן.
זה מה שאמרתי בתחילת השיעור בכוזרי שבוע שעבר, ואני אחזור על זה גם היום, שהעיסוק של ריאל הוא מול השפיץ של ה... של הציוויליזציות המערביות, קרי הפילוסופיה היוונית כפי שהיא מתרגמת לתרבות הדתית של החברה הזאת, בנצרות ובחשיבה הרציונלית, פילוסוף. האסלאם זה על הדרך, לא באמת מטריד אותו, עליו שהוא חי בתוך האסלאם. בסדר? עודו מבחינתו, נראה את זה במשך הספר, זה סאגה אחרת. זה סיפור אחר. לכן גם ההתמודדות של הכוזרי לא אלה... היסודות שלה בעולם הפנימי, בנבואה, הם ודאי, אבל הם מתנגחים אחרת עם זה.
זה מוזר, כי הרבה ישראלים, לצורך העניין, הולכים דווקא למקומות האלה, ולא
לנצרות. כי המזרח הוא התפתח אחרת מול הנבואה. בודה הופיע כשהנבואה נפסקה, באותו זמן שהפילוסופיה היוונית התחילה להתפתח במילטוס, במקומות אחרים, אזור 600 לפני ספירת הנוצרים, פחות או יותר, אף שזה, לא יודעים באמת מתי, אבל הזמן שמכוונים את הפעילות של אותו דבר, וכל ציר כזה הלך למקום אחר לגמרי. הציר היווני הלך אל השכל בצורתו הכי מוקצנת, והציר שם הוא הלך למקום אחר לגמרי. וריאל הוא... הוא עוסק בזה, מול זה. הוא מעמיד את האמונה, את הנבואה, את הנשמה. שם הוא אומר, יבוא זמן, נתעסק גם עם זה.
גם ספגור בדברים מהחסידויות אצלנו.
מי?
המזרח.
הר?
מה?
אבל שם טוב, למדו את זה.
יחו כל מיני קורנות...
זה דבר מעניין שהיו יהודים, הרבה יהודים ברחו אחרי השואה, לא עלו לארץ ולא זה, וחיפוש הוביל אותם למזרח. לא מזמן, כתבה לחבר'ה משער, קיבוץ שער הגולן, שפגשו גורו בן כמעט 90, ניצול שואה, שברח אחרי השואה לאמריקה, וזה הגיע למזרח, הגיע לאיזה אישה גורו מאוד זה, והוא כאילו למד אצלה כל השנים, בסוף החליף אותה. והוא, כשהם הגיעו אליו וזה, פגשו אותו, אז הוא שאל אותם אם הם יכולים לשיר את שיר המעלות. אני עזוי. חבר'ה מקיבוץ שער הגולן, גורו בן קרוב ל-90, באודו, איזה פינה נדחה באודו בנפל, שרים שיר המעלות. שיר הזה. והוא מתחיל לבכות להם תוך כדי זה. ממש, בדמעות. סיפר להם את כל ההיסטוריה שלו וזה, סיפורים. הרב, איפה אתה מביא את הסיפורים האלה? אתה ממציא אותם בטח. במדרש רבה פרשת תולדות, קוראים בפנים, די. שאלות לשמור לאחרי זה, ספק נתתי לכם. כי מלכות בבל היא שלושה. נבוכדנצר ביבי למודה, וזה לכם מלכות די כל זה. ומלכות יוון שכבשו שלוש רוחות נחשב ג' מלכויות. כי מלכות זה לאו דווקא... כאילו פוליטיקה, זה נתח משמעותי של המלכות הזאת. מזרח לא היו יכולים לכבוש כי מזרח מעלתו יותר עליון משאר הרוחות. כי הוא התחלה שמשם האורה באה לעולם. מי העיר? ממזרח צדק. על זה המהר"ל מבסס את המשפט הזה שלו. ישעיהו מ"א ב' שזה נדרש על אברהם אבינו, שהוא הנושא של הפרק הזה. ולכך זה הרוח יש לו עילוי יותר. ולא נתעלה מלכות יוון על צד המזרח שהוא התחלה. לא הצליחו היוונים לנצח, לעקור לגמרי את, הנקוד, את, ה, את המזרח, כי הוא יותר מדי שורשי, הוא יותר מדי מקור. ואל תטמע שקרא כתוב כאן מלכות, מלכות מדי עז. התחלת התרבות. התחלת התרבות, ויותר עמוק ההתחלה של עם ישראל, אברהם אבינו. מי העיר ממזרח צדק? אברהם אבינו הגיע מהמזרח. מסופוטמיה, בין שני הנערות. שם גם מייחסים את... דלבי, תופעת התרבות בעולם.
זה קשור למושג הראשית של המערל?
לא, 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 לא. לא כאן התחלה זה במובן הפשוט. התחלה, תופעת האורה, התרבות האנושית במובנה העמוק. ואל תטמע שקרא כתוב כאן מלכות מדי עז ומלכות יוון עיל. ובכתוב מצאנו הפך זה, שנקרא מלכות מדי עיל, שנאמר ראיתי העיל והנה מנגח וכולי, ומלכות יוון נקרא הצפיר, השעיר. השעיר זה בדרך כלל שעיר ריזים. והמדרש משתמש בזה הפוך, כי שניהם אמת. כי כאשר הוא מונה אותם דרך חשיבות, קורא מלכות בבל שור, כי השור הוא מין חשוב. לפיכך קראה עגלה משולשה, וקורא מלכות מדי עז, שהוא פחות מזה, מבבל, וקורא מלכות יוון עיל, מפני שהעיל חשוב מן העז. כדי איתה, זאת אומרת, הוא לא מנסה לעקוב אחרי הפסוקים, אלא הוא מנסה לדרג בין האומות הללו, והוא רוצה להגיד לך שיש פה מודל חשוב, פחות חשוב, שבבל, אפרופו השאלה שלך הייתה, בדומה לאשור, מלכות מאוד עוצמתית, מאוד בעלת כוח ומשפיעה מאוד, החריבה את בית מקדשנו. מדי, אחשוורוש, רואים מהדמות שלו גם במגילה, הוא מלך חכם, הוא מלך טיפש, אנחנו לא יודעים מסגר על זה, בסדר? והכל זה נגזרות רק של בבל, ואצל יוון זה הולך חזרה. והיה מלכות יוון יותר חשוב, חשוב יותר, חשוב בתוכן, יותר משמעותי מבחינת ההשפעה שלו במציאות העולמית מן מלכות מדי. ולפיכך במקום הזה, בהקשר הזה, קורא אותם בשם הזה, מחליף את השמות, כדי לחדש לנו חידוש שיוון זה התמודדות אחרת. זה לא באותו ציר של בבל מדי, עוד מדרגה ברצף, זה משהו חדש, זה משהו אחר. כאן המהר"ל מרמז את מה שהוא יפתח באור חדש, בטיפול שלו בחנוכה, בצורה מאוד, מאוד עמוקה בין המלכויות הללו, ולפיכך במקום הזה קורא אותם השם הזה. והתבאר פירוש מי שאמר שהראה לו מלכויות, שכשהראה לו את כל המשולש, משולש, משולש, הזה הראה לו את המלכויות. ולפי דבר אחר במדרש, שרי אומות העולם הראה לו, לא את המלכויות, אלא את המהויות הרוחניות שלהם בשמיים הראה לו. פירוש השם יתברך הראה לו שרי אומות העולם של מעלה, יושבים כיסאות בממשלתם, זה כנגד זה. דווקא בהקשר הזה של המדרש, מה שיסיק את המהר"ל זה המילה הזאת, כנגד, שכל ממשלתם אינו באחדות, רק זה כנגד, זה נגד זה. מהותה של המציאות, בסדר? מהותה שאופייה של המציאות יותר נכון. אופייה של המציאות ושל הכוחות שבה, שהצורה הכי גדולה שלהם זה כוחות העמים, האנושות, זה שהם כל הזמן נאבקים אחד נגד השני. בפילוסופיה הקדם סוקרטית שהזכרתי מקודם במקביל לבודה, בסדר שהופיע עם חורבן הבית, כשהפסיקה הנבואה, כשהפסיקה אחדות השם להיות נוכחת בעולם באופן גלוי, אז התחילו לי המון תיאוריות מה זה המציאות, מה זה העולם. בסדר? באובדן הוודאות הנבואית אצל עם ישראל, אז בעולם גם התחילו לחפש, אז העבודה זרה גם התכווצה, התחילו לחפש, לחקור את המציאות. ויסוד שחוזר בכל המקורות הקדומים של הפילוסופיה הקדם סוקרטית, הפילוסופיה היוונית הקדומה קרי ממש בהתחלתה, זה שהם כל הזמן חיפשו תיאוריה כוללת. הכל זה אלים, הכל מים, הכל, כל מיני דברים. זה היה תיאוריות הקדומות לפני סוקרטס, אפלטון, אריסטו. ואחד התיאוריות הייתה הכל מלחמה, או הכל ניגודים. זאת אומרת, היוונים הקדומים, עוד לפני שסוקרטס, אפלטון, אריסטו, עיצבו את החשיבה של ימים תהיה החשיבה מערבית, הם זיהו שהמציאות היא בנויה על, על כל ניגודים, אש ומים. הכל, 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 הכל זה ניגודים. כאילו, בעומק העניין הם אמרו, אין אחדות. השמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד שלכם, זכרת. הכל ניגודים. וכך, בזה הם גם יפיינו את החשיבה המערבית, שהיא תמיד תראה את המציאות, את הניגודים שבה, והיא תתקשה לראות את המקור המאחד של הכל. בסדר? את המקור המאחד של הכל, את השמע ישראל. לכן, באירופה, ששרפו יהודים, מה הם תמיד היו צועקים? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שם ישמו. שם אחד ישמו. גם כשהוא לא שמע, הם צעקו את זה. ובסוף זה היה המאבק. המדרש, שהמדרש אומר, כל החיות האלה זה שרי האומות, הוא מדגיש דווקא המדרש הזה, הם שיבים ממשלתם, זה כנגד זה. והמהר"ל מסביר, שכל ממשלתם, כל הכוחות במציאות, וכל הכוחות של האומות השונות בעולם, הוא אינו באחדות. רק זה נגד זה. לכן בחיים האום הזה, האומות מאוחדות לא יצליח להם לגמרי. כי זה אנטיטזה לטבע המציאותי שלהם. לאחד באמת עמים, אתה יכול רק על ידי נבואה. אתה יכול רק על ידי הופעת השם. כי ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. רק ביתי, רק הופעת אחדות השם, דרך הנבואה, בסדר? היא יכולה להוציא מהעמים את האחדות שלהם. כי הקיום הבסיסי שלהם הוא קיום של נגד, של מאבק, של מלחמת הישרדות. ולכך נתן איש ביטרו נגד רעהו. הוא מפרש את החלקים אחד כנגד השני, אחרת לגמרי מהפירוש הקודם. הפירוש הקודם זה התגברות של האלוקי על העוצמות של המלכויות. פה הבתרים עומדים אחד כנגד השני, כי כל החיים שלהם זה מלחמה. והוא התברך גבוה על הכל, המקור של הכל, עבר בין הגזרים כי ממשלתו התברך על הכל, והוא שגוזר וקורט ברית עם אברהם, מתחבר עם אברהם, בתוך כל המאבקים בין האומות. כי מה שגזר הברית הוא ממשלה. כמלך שגזר דבר אחד, כך היה הקדוש ברוך הוא גוזר לתת את הארץ. הפירוש כאן של ברית בין הבתרים והגזרה הזאת הוא מופיע פה באופן אחר לגמרי. כל המציאות היא מציאות של מלחמות, של מאבקים. תראו, הרב אלי הרבה פעמים מדבר על זה בשיעורים שלו, ביסוד בין מדרשנו, על זה שגם בהקשר של ארץ ישראל וגם בהקשרים יותר רחבים, שהכל זה מאבקים של אינטרסים. כל זה מאבקים של אינטרסים. וכאילו אומרים, יאללה נו, תוותרו פה וניתן לכם שם, תשחרר כאן, ניתן לך כאן. אפילו ליברמן, שאוקיי, לא, 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 אומר, תן להם בשומרון, ניקח מהם במשולש, הכל. למה? כי זו תפיסה חומרנית מערבית בסיסית שהכל אינטרסים. הכל אינטרסים, זה הכל תן וכך, זה הכל מלחמת הכל בכל. וגזרת ברית בין הבתרים היא אומרת, אני גוזר, לא אני גוזר חותך באמצע, החיתור, אני גוזר אתכם לחלקים, כי ממילא ככה אתם חיים, אתם נלחמים אחד בשני על קרקעות, אינטרסים ושליטה. ואני גוזר שתהיה ברית, שיהיה מקום אחד, שהוא מנותק מהמלחמות הללו. אז כולם נלחמים בו. אבל שהוא מנותק מהמלחמות הללו, והזיקה שלו היא מוחלטת. זה ברית בין הבתרים. זה הגזירה הזאת. זה ההבדל המהותי. זה ההבדל המהותי בין עם ישראל, בין תרבות ישראל, לבין המלכויות, לבין העמים. שהקדוש ברוך הוא, ברית הבתרים, כאילו שאב אותנו ממלחמת האינטרסים האינסופית הזאת, של הגויים. עכשיו זה סיפור נורא מסובך, כי כשאתה מתכתב איתם, מתעסק איתם, אתה צריך לדעת לעבוד בעולם של אינטרסים, אבל אסור לך שזה ישפיע עליך, וגם אתה תתחיל לתפוס את עצמך בצורה אינטרסנטית.
אתה בא להפריד, תתף מכות.
יפה. רק מאיפה הבאת את זה? מהמקום שמנו באת, שם לא הולכים מכות.
מדברים על זה.
כן. ולמאן דאמר, זאת הדעה השנייה, ולמאן דאמר שרי ישראל הרע לו, זה קפיצה, זה לא המלכויות, זה לא שרי האומות, שרי ישראל הרע לו, רצה לומר שהרע לו סנדרי ישראל, יושבת וחותכת דיניהם של ישראל. הגזירה עבר בין הגזרים, על החתוך הזה, חותכת דיניהם של ישראל. ומפני זה עבר הקדוש ברוך הוא שם, שכינת השם עוברת בין הבתרים, וגזר גם כן דיניהם של ישראל. עד עכשיו הגזירה הזאת, הגזרים והמעבר בין הגזרים, הוסבר או לנצח את המלכויות, בסדר? לשלוט בהם, או כמו שהוא אמר כאן, בתוך כל הכאוס של השרים של הכוחות במציאות, לגזור גזרה ולעשות ברית, עכשיו הוא מפרש את מושג הגזרה באופן אחר לגמרי, כגזר דין, וגזר גם כן דיניהם של ישראל. ומפני שבית דין של מטה יש מחייבים ויש כנגדם מזכים, לפיכך נתן איש ביתרו נגד רעהו, זה גם תמונת המציאות. תמונת המציאות שיש דעות לכאן ולכאן, ודינו של השם יתברך מכריע בין הכל. ואבן זאת, הוא מדמה את סנהדרין שבית דין של מטה אל בהמות, נגד דין העליון, באמת בהתייחס לרצון השם, לאינסוף ברוך הוא, עם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, עם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. כי כן נדמה מדענו, ידיעתנו, אל מדעו. ותדע כי לכל אחד מן הדעות, יש טעם מופלג. לא, הסברתי לך רובד מסוים, יש לזה עוד עומקים יותר גדולים. ובאמת מה שמטריד אחרי את המהר"ל מאוד, והוא ידבר על זה מיד בפסקה הבאה, כן? כן, בפסקה הבאה, זה כאילו איך אתה דוחס שלוש פרשנויות, אבל שהן באופן קיצוני מנוגדות אחת לשנייה. נגיד, השתיים הראשונות עוד בסדר. זה מלכויות וכנגד שרי אומות העולם. אבל איך המדרש יכול באותה נשימה להגיד אחרי זה, ויש לי עוד פירוש. זה לא המלכויות, זה לא שרי הזה, זה שרי ישראל. כאילו רואים שהמהר"ל כן אומר, שהמדרש כן הבין שיש איזה פעולה עקרונית במציאות, של לוותר, של לגזור, של לחלק. בסדר? והיא מופיעה בוורסיות שונות במקומות שונים. במלכויות זה מופיע כצורך של השם לגזור אותם. בסדר? ולרתום אותם למגמה האלוקית. בשרי העולם זה לגזור, זה הפוך, זה לאתר ולסמן איפה אחדותו מופיעה. ואותו כוח לגזור במקום אחר, בעם ישראל הוא מופיע כיכולת לגזור גזרות, לגזור דין, לסמן איפה האמת. כאילו מדרש בא לומר שהגזרה והברית זה יסוד אחד שהוא מופיע בצורות שונות, לפעמים מאוד רחוקות אחת מהשינה, תלוי באיזה שדה הוא מופיע. תראו, זה המילים הבאות שהוא מבט, הציפור לו בתר, הראה לו, כל מי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. ויש לך לדעת, כי מראה זה שהראה אברהם אבינו, יש לו פנים הרבה, יש לו המון, הוא רב פנים, הוא רב משמעויות, אין לו פירוש אחד. ודבר זה תמצא בתורה הרבה, שיש דבר שיש לו פנים הרבה. אנחנו מאוד אוהבים להגיע לאיזו תפיסה מאוד ברורה, מונוליטית, זה הפירוש, לסגור, ככה ההבנה בסוגיה. גם בגמרא זה קורה לנו. אבל באמת, תלמידי חכמים גדולים, הם יכולים להגיד לך באותה סוגיה, איזה 5-6 הבנות, עד שהגע אותנו, בואו נעד שאנחנו בינים אחד, אתה מביא לנו 10. לרב סולובייצ'יק. מי סיפר על הרב ליכטנשטיין? אני? אני על הרב סולובייצ'יק, ככה. יום אחרי יום אנחנו נותנים שני שיעורים הפוכים. באותו גשמק, באותו התלהבות, באותה ודאות. לא תגיד התלהבות, התלהבות יכולה להיות גם אף על עצמו. לא תלמיד חכם בסדר גודל כזה. באותה זה, והוא גם היה צועק על התלמידים, למה אתמול הם לא העמידו אותו על טעותו? שהוא טעותו, מי יכל לדבר איתך בכלל? 4 שעות, הרים בניין, חבל לך על הזמן, כמו בריסקאי אמיתי, הכל תפור, בצווי דינים, אין, אתה לא יכול להזיז את הבניין. בא למוחרת, פותח בשאגות. מה, אתם אינכם שכל? מה, אתם לא יכולתם להגיד לי שאני מדבר שטויות? מה, אתם פחדים ממני? טק, תופף עליהם, מסביר את כל הסוגיה בנוי לתלפיות, הפוך. ורבר של שכתר אומר, הוא היה יכול לעשות את זה 3 ו-4 פעמים. אז או שזה פיצול אישיות, או שזה... להבדיל לפפי הבדלות, זה לא זוכר באיזה שיעור סיפרתי שכתבה הבת של הרב מנחם פורמן זיכרונו לברכה, שהוא היה משגע אותם בבית, היה מדבר איתם יום אחד דבר, למחרת אומר להם הפוך לגמרי. אומרים לו, אבא נו מה, אתמול אמרת הפוך. אומר להם, אתמול הייתי איש אחר, היום אני בן אדם חדש. מתאים לו, אה? היום אני בן אדם חדש. טוב, נו, מה, אתה משגע אותנו? עכשיו, לא תגיד בה, ברחוב הוא מתווכח סתם בבית. הם תמתם אותם. אחר בן אדם ירגיש. גדלות. אומר המהר"ל, כן העניין במראה הזה. דבר זה תמצא בתורה הרבה, ברור. כי התורה היא לא איזה דוגמה. היא לא איזה תוכן. היא תוכן אלוקי אינסופי. והתוכן האלוקי האינסופי... לא הגיוני, חייב להופיע באין סוף פנים, כי פן אחד לא יכול להכיל אותו. אז יש לו אין סוף פנים. לכן תמצא דבר זה בתורה הרבה. זה לא איזה מקרה צדדית, יש בתורה הרבה שיש דבר שיש לו פנים הרבה. וכן העניין במראה זה, שלגודל עניינו, בגלל שהוא כל כך משמעותי בקיום של עם ישראל, בעתיד שלו, בכל ראיית הברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, יש לו פנים הרבה. רגע אחד הוא יכול להתפרש ככה, והוא יכול להתפרש ככה, והוא רומז להמון פנים. אותה מילה, גזרה, הברית, היא מכילה בתוכה המון צדדים. כי מצד שהם בעלי חיים, יש להם הוראה בפני עצמו, שהיה מורה על ישראל, שיהיו נעשים כמו אלו דברים שהם בלא גידים ועצמות, ויעמוד להם זכות אברהם. תראו מאיזה פירוש הוא הלך. וזה בוודאי כאשר על ישראל זכות עצמם, אז יעמוד להם זכות אברהם ראשית התחלתם. לכן הם נמשלים לבעלי החיים. כי כל דבר שהתחלתו ועיקרו טוב, הנה יש לו תקנה להחזיר אותו למעלתו הראשונה. ולפיכך מאחר שהתחלת ישראל טוב, ממיד מסיים, טוב שהם בני אבות, הם הבנים של האבות, שהם השור שלהם, יש להם תיקון. לכך זכות אברהם יעמוד להם שמחזיר אותם להיות כבתחילה. ואם לא הייתה התחלתם הטובה הזאת כאשר חטאו, כבר היו נאבדים לגמרי חס וחלילה. והבן דבר זה, ולכן אמרו, וירת העית הוא האויב לחלותם, אז וישם אותם אברהם. אנחנו הבנו תמיד וישב אותם אברהם, את העית, את הציפורים, העיף אותם חזרה. אבל המדרש אמר, וישב אותם בתשובה, והמהר"ל מפרש, וישב בתשובה כי יחזרו ישראל בתשובה. בשביל אברהם שהוא ראשית התחלתם. וישב אברהם את העית, זה אברהם הוא נקודה, הנקודה שהעית אף פעם לא יכול לנצח. אותם בעלי החיים זה המלכויות, זה שרי האומות, ואותם בעלי החיים זה גם ישראל, גם שרי ישראל. שהם יכולים להגיע עד מציאות, עד מקום שלא יישאר מהם כמעט כלום, אין להם גידים, אין להם עצמות, אין להם כלום. מה יש להם? השורש שלהם באברהם אבינו. וישב הירד העית על הפגרים, כי הם לא שווים כבר כלום. וישב אותם אברהם בתשובה, את מי? לא את הגויים. לא את העית, את הפגרים. וישב את הפגרים בתשובה. לא בגלל שהוא מטיף להם, בגלל שהוא נקודת השורש שלהם, הוא נקודת ההתחלה שלהם. הוא נקודת האמון שלהם. נכון. בדיוק דיברנו על זה בשבת. מי היה איתנו? רחמים. סעודה שלישית, כבר לא הייתי בפוקוס. אז התעוררתם.